הבאתי היום את אוצר היראה. זה אנציקלופדיה מתוך נקודי הלכות. ערוך לפי נושאים. יש כאן נושא אחד שכולל ארבעה נושאי משנה, שזה אלול, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. כל זה נמצא ביחד. כל החגים, כל חוג בנפרד, כל חג בנפרד. כל ארבעת הזמנים האלה מופיעים כאן תחת כותרת אחת, וזה באות למד דלת. מי שיש לו את הספר בבית יכול להסתכל אחר כך. פלשתם לפה, מה קרה? טוב. הוא כביכול מתייחס, אני אומר כביכול בגלל שנראה אחר כך שמדברים על משהו אחר, משהו הרבה יותר כולל. כאילו הפתיח זה המצווה לאכול בערב יום כיפור, שמצאת את הדאורייתא. כל התענוגים ואהבות של זה העולם, תענוגי העולם הזה, כולם נמשכים ונשתלשלים מנעימות העליון. אז אנחנו מסביר על פי קבלה מה זה נעימות העליון. בבחינת מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. ואנחנו יודעים שבשורש המושג של אהבה בתענוגים, בעבודת האדם, אהבה בתענוגים זה מדרגה מאוד גבוהה, היא יותר גבוהה אפילו מקלות הנפש. יש את העציץ ומת של ארבעה שנכנסו לפרדס, זה קלות הנפש. ויש מישהו שנפשו לא קלה, כי זה כבר, הקדוש ברוך הוא כל כך מלא את כל המציאות, שיכול להישאר בגוף ולהרגיש אותו. זה מושג של אהבה בתענוגים. זה לא אהבה של געגועים, זה אהבה של תענוגים. וזה מדרגה גבוהה, השורש של זה, זה מדרגה מאוד גבוהה ברוחניות. השורש זה פנימיות הכתר. מי שמכיר את הספירות, החלק הזה בכתר שאנחנו לא סופרים אותו עם הספירות, הוא בכלל לא, הוא מחוץ למעגל ההכרה שלנו. אין לנו על זה דוגמה. אם בן אדם, לכל יהודי יש בנפש, יש נקודה כזאת, בנפש האלוקית, אם זה מתגלה, כמובן שצריך הרבה עבודה כדי שזה יתגלה, והעבודה שעושים לפני זה היא לא כל כך נעימה, היא לא תענוגים. אבל אם הנקודה הזאת מתגלה, אז כמו שבמסילת ישרים הוא מזכיר את החסיד, הוא אומר, החסיד של המסילת ישרים זה הצדיק של החסידות. זאתו... אז המסילת ישרים מדבר על החסיד, הוא אומר, כשהחסיד אוכל, אז מה שקורה לאוכל, האוכל עולה להשם כמו קורבן. הוא המזבח והאוכל זה הקורבן. זאת אומרת שעצם האקט הפיזי של הדברים, הוא הופך להיות, אנחנו יודעים שקורבן זה רזה דקורבן העולה עד רזה דאינסוף, כתוב בזוהר. קורבן זה דבר מאוד גבוה. האם קורבן לא היה כל כך גבוה, אז הוא לא היה מתלבש באקט כל כך נמוך, שאנחנו גם את זה לא כל כך מבינים. וזה כל עבודת הצדיקים. עכשיו, מה הצדיק, איך מגיעים לדבר הזה? איך מגיעים לזה שבן אדם מכניס אוכל לפה, והוא מרגיש כמו הכהן ששם משהו על המזבח, וזה נשרף. ולכאורה אפשר לדמיין את זה, אבל זה סתם, זה רמאות. ובן אדם מרמה את עצמו, איך באמת אפשר להגיע לזה? אז יש איזו עבודת בירור, שאם עושים את עבודת הבירורים האלה, הזאת, אז אפשר להגיע לזה. מה עבודת הבירור? זה כל עבודת הצדיקים, שאין מקבלים לעצמם, הוא מדבר הרבה לפני שהם מגיעים למדרגה של אהבה בתענוגים, אין מקבלים לעצמם כלל ממתיקות ונעימות של זה העולם, רק הם משברים כל התאוות, ומעלים כל הנעימות לשורשו העליון, לנועם העליון. מה המשמעות של זה? הוא מדבר על אנשים שאוכלים ושותים, ומזדווגים, ונושבים סוודר בחורף, מתי שיקר להם. והוא לא מדבר על מלאכים. הוא לא מדבר על כאלה שמתיימרים להיות מלאכים. אז תכף הוא יסביר את זה. מה הוא מתכוון בזה שהם משברים כל התאוות, ומעלים כל הנעימות לשורשו העליון, לנועם העליון. קצת אפשר להסביר את זה, אם ניקח בחשבון, למשל, דוגמה שאני יודע מהחיים שלי, יצא לי כמה פעמים לעשות שבת, לא זוכר אם יצא לעשות חג, אני חושב שלא, לעשות שבת ביחידה דרוזית. לעשות שבת. אז בליל שבת הדרוזים עושים קידוש, אז הם היו עושים קידוש בחמש בערב, למרות שהשבת נכנסה רק בשבע. לא משנה, אבל זה היה כאילו, זה המסורת, המסורת הצהלית. אבל אני, עם היין שלי, הייתי צריך להתחבות מהם. כי תביא קצת. תביא קצת, ואז תביא קצת, אז לי אסור לעשות על זה קידוש. הם גוי. אז הייתי צריך לחפש איזה, כאילו איזה מקום שאף אחד לא מגיע. הקיצר, הרגשה של שבת לא הייתה שם. וגם את הנטילת ידיים גם צריך לעשות, כי צריך להיות קידוש במקום סעודה. אי אפשר לעשות קידוש פה ולאכול שם. אז כבר כל הסיפור היה כאילו הרבה, לא יצאתי עם הרבה תחושה של חגיגיות שם. זאת אומרת, במילים אחרות, אפילו אם בן אדם מחפש את השבת, צריך שיהיה לו מפה לבנה וצריך שיהיה לו אוכל בצלחת, הוא צריך להרגיש נעים. זה חלק מהעניינים שמאפשרים לו להרגיש את השבת, את הקדושה של השבת, את הנעימות של השבת, בלי קשר לאוכל. ביום כיפור הדברים האלה לא חסרים לנו. הרבה פעמים ביום כיפור חסר לנו האוכל בצורה ביולוגית. אנחנו צמאים, חסר לנו. אבל בשביל להרגיש את החוויה, לא חסר לנו שיהיה על השולחן משהו. לא חסר שיהיה שולחן בכלל. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש הבדל. הנועם העליון מגיע לנו, גם ביום כיפור הוא מגיע לנו, הנועם העליון. בן אדם אומר, היה קשה, אבל היה כדאי. זאת אומרת, כשעובר יום כיפור, אנחנו מרגישים שעברנו איזו חוויה מתקנת. הרגשנו טוב. אף אחד לא היה מסכים שיחליפו לו את הנעימות של יום כיפור עם איזה פורים שפיל כזה, עם איזה, במקום זה לעשות לו איזה משהו כאילו, סיפר לי חבר, הוא גדל במוסקבה, הוא לא ידע מה היהדות שום דבר, וכמה חבר'ה יהודיים שהתחילו להתעניין ללמוד עברית, איך שזה התחיל שם, ההתעוררות היהודית, הם שמעו שבערב מסוים זה יש חג יהודי, זה היה יום כיפור. אז הם התאספו ביחד, הביאו עוגה, הביאו שתייה, חגיגו את יום כיפור, בטח היה לשם כבר המון נחת. אבל אנחנו לא היינו מסכימים שהחליפו לנו את היום כיפור על דבר כזה, בשום אופן. למרות שיום כיפור קשה לנו, אבל אנחנו לא מסכימים שהחליפו לנו את זה. כי ביום כיפור אנחנו מקבלים ממקום כזה, ותכף הוא מסביר את זה בהמשך על פי קבלה, את כל התענוגים העליונים שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים דרך הצמצום של ספירת המלכות, והצמצום של ספירת המלכות מוריד אותם לעולמות, לבריאה, יצירה, עשייה, עד שזה מגיע למקום הגשמי, ואז אנחנו מרגישים את זה דרך תענוגי הגוף. ואז יש לנו את הבחירה אם לשקוע בתוך האקט הפיזי, או לקבל דרך זה את החוויה הרוחנית. זו הבחירה שלנו. ביום כיפור המלכות עולה לשורש, כמו בראש השנה. יש מקומות שכתוב שהיא עולה עוד יותר גבוה. וכשהמלכות עולה לשורש, אז היא מאפשרת שהכל יעבור דרכה. וממילא יכול לרדת למטה הנועם העליון בלי כל האמצעים הפיזיים של האכילה והשתייה והמפה הלבנה וכל הסיפורים האלה. איך שלא יהיה יהודי מרגיש שיום כיפור, אז יש לו את השמחה של החג בלי כל הדברים האלה. עכשיו, הוא לא מדבר דווקא על אוכל, הוא התחיל לדבר על אוכל, כי יש מצווה בערב יום כיפור לאכול, תכף הוא יסביר את המצווה הזו. אבל בעצם הוא מדבר על כל דבר שמענג את האדם. הוא נותן פה דוגמה מזיווג, ואחרי זה הוא כותב וכולו. הוא מדבר על כל מה שנעים לאדם, גם כשנעים שהוא יודע שיש לו בבנק סכום גדול של כסף. לא משנה מה. אז זה עיקר כבודו יתברך שנתגלה על ידי ההולדה, זה כשהוא מדבר על זיווג, על ידי השפעת הנועם העליון, שמשם נמשכים שלובים ורחימותה, משם נמשך שלבת של אהבה, עד שנולדים בני אדם ומגדלים כבודו. הבן אדם הזה, הילד שנולד, הוא צריך להיות ילד כזה שמגדל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. ולא ילד שפוגם בכבודו, זה כמו שנגיד ילד קטן, שהוא מקבל מתנה, והוא עדיין חסר דעת, למרות שהוא קיבל אותה מהאדם הכי חשוב. בוא נגיד, הוא קיבל מתנה מצדיק הדור. אבל אין לו את הערך להבין את הערך, אין לו את השכל להבין את הערך של הנותן. יש לו סך הכל, הוא מבין שהוא קיבל איזה משהו שהוא אוהב אותו. אז הוא מיד משחק עם זה, הוא פונה עורף, הוא לא יודע להגיד תודה, הוא רץ, הוא משחק, הוא נהנה מאוד, הכל טוב ויפה, הוא גם שובר את זה לפעמים. כשהוא קצת יותר גדול, אז הוא שמח על הדבר, לא משנה מה זה, אם כן יש לזה שימוש אצלו, אם אין לזה שימוש אצלו, לא משנה, קיבל טבעת יעלום, שקיבל אגוז. זה לא חשוב. עכשיו, ילד כזה, מה אפשר לעשות? איזה מתנה אפשר לתת לו? איזה פרס אפשר לתת לו שהוא לא... שהוא לא יראה, שהוא לא יוכל להראות שהצעצוע יותר חשוב לו מה, מהכבוד של המלך. אפשר לתת לו נשיקה במצח. דבר שהוא לא יכול לגשם אותו. זה מה שאנחנו מקבלים ביום כיפור. ביום כיפור אין לנו את האופציה לטבוע בתוך צלחת מרק. יש אפילו בן אדם כל המטר 80 טובע בתוך צלחת מרק. אז יש לנו, אין לנו את האופציה ביום כיפור. ביום כיפור אנחנו מקבלים את המתנה כפי שהיא, בלי להתבלבל, בלי אפשרות להתבלבל. אותו דבר אם יהודי מגדל דור שעיקר הוא מוסר את הנפש לחנך אותם כפי שהשם יתברך רוצה, ושהם יקבלו את כל, הרי אנחנו כל הזמן מקבלים מתנות, לא רק ביום כיפור. כמה מתנות יש לנו עכשיו? בלי סוף. הרגע, עם כל החסרונות שלנו, אנחנו מלאים מתנות. וכל מתנה כזאת היא מתנה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ואם אנחנו מזלזלים ואנחנו מקטרים, אז אנחנו פוגמים בכבודו יתברך. והעבודה של יום כיפור זה לייקר את המתנות שאנחנו מקבלים. גם אם זה לא בדיוק המתנות שאנחנו רצינו. זה עיקר כבודו, שהבן אדם הבעל בחירה, יש לו בחירה גם איך להתנהג, ויש לו גם בחירה איך לקבל את מה שהוא קיבל. שבזה העולם, אז האדם הזה הוא משבר את כל תאוותיו, הוא מעלה הכל לנועם העליון. עכשיו, מה פירוש משבר תאוותיו? אז אפשר לחשוב שמדובר כאן בן אדם שלא אוכל ולא שותה ולא ישן. זאת אומרת, לא זה הכוונה שלו. כי בהכרח לאכול ולשתות וכו', שזה קיום העולם. לא מדבר על אנשים שלא אוכלים. הוא מכביד עלינו את העבודה הזו, הוא נותן עבודה יותר קשה מה שלא לאכול. לא לאכול, לצום, זה, כולם יודעים שבערב אוכלים וגמרנו. זה לא סיפור גדול לצום. אבל לאכול כמו בן אדם ולאכול כמו יהודי, זה הרבה יותר קשה. לצום יש טעם אחד, לאוכל יש הרבה טעמים. וצריך להתגבר על כל הטעמים ולהודות על כל טעם ולקבל דרכו את ה... לא יודע איך להסביר את זה, אין לי משלים, אבל תחשבו שמישהו שאתם מאוד מאוד אוהבים אותו, נותן לכם משהו שאתם מאוד נהנים מזה. החיבור של שני הדברים. עכשיו, זה לא אומר שאני לא נהנה מהמשהו, להפך, אני נהנה מהמשהו, כי זה משהו שאני מאוד אוהב. אבל מצד שני, אני יותר אוהב את מי שנתן לי, כי הוא השכיל לתת לי בדיוק את מה שאני אוהב. ולמעשה כל ההנאה שיש לי היא בתהילה לגבי ההנאה שיש לי ממי שקיבלתי. ככה צריך להיות, בעצם זה כמו חיים של דוד המלך, שעל כל דבר הוא אמר מזמור תהילים, לא משנה, רדפו אותו, רצו להרוג אותו, הוא אומר מזמור. אם זה המתנה שאתה נותן לי עכשיו, אז כנראה שזה מה שיעמיד אותי על הרגליים לעד ולנצח נצחים, ואני אומר לך תודה. ואם היה לי שכל הייתי גם אוהב את זה, אבל אין לי שכל כרגע, אז מכוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, אבל זה הרעיון בעצם. רק שצריכים לעמוד בניסיון זה, שלא יהיה כרוך אחר המתיקות המר של זה העולם. זה ביטוי של רבי נתן, זה ביטוי נפלא. המתיקות המרה. מה זה המתיקות המרה? חסידים אמרו פעם משל, שלוקחים משהו שהוא מאוד מר, ומורחים אותו עם שכבה דקה של דבש. אז אם בן אדם מודע לזה, והוא נותן ליקוק בדבש, אז הוא עובר את זה בשלום. אבל אם הוא חושב שהכל סוכריה, הוא נותן ביס, אז אוי ואבוי לו. שלא יהיה כרוך אחר המתיקות המר של זה העולם, רק לקדש את עצמו על פי התורה. ובמילה הזאת הוא שולל את התעניות ואת הסיגופים ואת כל הדברים האלה. על פי התורה זה אומר על פי שולחן ערוך. בלי חריגות, לא לעינה ולא לעינה. ולהעלות הנעימות לשורשו העליון כנזכר לב. זה חידוש, זאת אומרת, לשמוח עם מה שקיבלתי וללמוד להגיד תודה וזהו. עכשיו הוא סיפר, היה פה בקטמון, היה, איך קראו לו, רבי נחמן בורשטיין, מי שהכיר אותו. הוא סיפר שהיה ילד, הוא הרי גדל בעיר העתיקה, שהיה ילד בר מצווה בערך, העיפו את כולם משם, ומי שלא אף משם הלך לשבי כמה חודשים. והוא הצליח איכשהו, איזה ליגרנה נתן לו בעיטה ושלח אותו לאמא שלו. והיה... ואת הנשים הם לא לקחו, או חלק מהנשים לא לקחו, לא יודע בדיוק מה היה שם. הוא סיפר על התקופה שהם עוד גרו בעיר העתיקה, הוא סיפר שיש שם חבורה של חסידים שהיו כל לילה קמים חצות, ואחרי זה הם היו מתבודדים ולומדים עד התפילה, ואחרי התפילה הם היו שולחים אותו, הוא היה ילד, הוא היה מתלווה למבוגרים, היו שולחים אותו להביא אוכל. אז היו נותנים לו כמה מטבעות שהיה מספיק לכיכר לחם ולעוד משהו. זה היה, עם זה הם היו מושכים עד אחד בצהריים, אחרי זה הם היו נשכבים על הספסל לנוח, כי הם קמו באמצע הלילה. אז הוא סיפר שהרבה פעמים הוא היה מביא לחם עם שקית בוטנים, וכל מבוגר היו מחלקים את הלחם לפי מנות, לפי מספר האנשים, וכל אחד היה מקבל בוטן. ולפעמים היה נגמר הבוטנים באמצע, כי הכסף לא הספיק. אז אמרו לו, זהו, אתה היום בוטן לא תקבל, אין מספיק. והוא זכר חוויה מהילדות. אבל הוא סיפר שברכת המזון היה איזה שמחה ואיזה חיות, ואיזה... ברכת המזון היה כמו שאנחנו אומרים, כל נדרי, ככה הם אמרו ברכת המזון. אז הם אכלו כדי לברך ברכת המזון, זה היה העניין שלהם. וכל זה הוא רק בזה העולם. בעולם הזה הוא מתכוון בזמן הזה, שהנעימות העליון מלובש באהבות של זה העולם. וכל אחד כפי מה שפוגם בזה, אם הוא פוגם כמו אותו ילד שלא יודע להגיד תודה ומיד רץ אחרי הצעצוע, וכרוך אחר הנעימות להנעת עצמו, כן הוא פוגם בכבודו יתברך. ומשם יניקת החובלים, הוא מרמז לפרק בתנ"ך, בזכריה, כתוב שם על מקל נועם ומקל חובלים. ואיך שהוא מתאר את מקל נועם זה הנהגה בחסד, מקל חובלים זה הנהגה בדין. איך שהוא מתאר כאן את המקל חובלים, שבן אדם מתנהג בצורה כזאת שהוא מקבל את הדינים והגבורות דרך הקליפות. הקליפות נקראים חובלים. שמשם נמשכים כל החטאים רחמנא ליצלן. זה כתוב בראשונים, ברבנו יונה, שהוא חי לפני יותר מ-700 שנה, אני חושב. כבר 50 שנה אני שומע שאומרים שהוא חי לפני 700 שנה, בסתם זה כבר יותר. אז היה בדור של הראש, של הרשב"ו. אז הוא כותב, מן היתר יסיתנו על האיסור. הוא אומר, בן אדם שכל הזמן שקוע בלמלות אהבת נפשו, הוא מתמכר. ובן אדם שמתמכר לא יודע לעמוד על עצמו. הוא לא יודע להתאפק מתי שאסור. אז ממילא אחר כך הוא חוטא. וזה עיקר כבודו יתברך, להעלות הנעימות לשורשו העליון, כנזכר לי. אבל ביום כיפור אין צריך לזה. כי יום כיפור הוא בחינת עולם הבא. כך כתוב בשל"ה הקדוש, בחלק תורה שבעל פה, במסכת פסחים, באות קוף יוד, זה מחולק שם לאותיות, אם אני זוכר נכון, הוא כותב שיום כיפור זה היום האחד בשנה שנותנים לנו את האפשרות לנגוע במה שיהיה בתחיית המתים. על תחיית המתים חז"ל אמרו, עולם הבא אין בו אכילה, אין בו לא אכילה ולא שתייה, למרות שאנחנו נהיה בתוך גוף, אבל לא נצטרך לקבל את השפע דרך אכילה או שתייה. גם עכשיו לא על הלחם לבדו יחיה האדם, רק על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הרי הקדוש אומר, מה פירוש על כל מוצא פי השם יחיה האדם? על כל מוצא פי השם שבלחם. המוצא פי השם שבלחם הוא זה שמחיה את האדם, אבל מוצא פי השם שבלחם לא חייב להתלבש דווקא בלחם, יכול להגיע ישירות. לנו זה נראה קטסטרופה, אנחנו כל כך מאחדים את התענוג של האכילה עם התענוג של להתקיים, זה כאילו הולך ביחד. אבל האמת שזה סתם מן התנאיה כזאת שאנחנו יצרנו, אבל בעיקרון זה לא חייב להיות כך. כרגע זה חייב להיות כך כי האדם עדיין, העולם עדיין לא מתוקן, וכשהעולם לא מתוקן אנחנו אומרים לתקן אותו, ואין לנו אפשרות לתקן אותו, אלא אם כן החיים שלנו יהיו תלויים בו. בצורה כזאת אנחנו משתמשים בו, אנחנו נושמים, אנחנו אוכלים, אנחנו ישנים, אנחנו משתמשים בבגדים ובבית. אז בצורה כזאת אנחנו מתקנים אותו. ברגע שהעולם יהיה מתוקן, אנחנו נוכל לחיות בלי להשתמש בעולם, כמו שהעולם חי, ככה אנחנו נחיה. אומר השלה הקדוש, שנתנו לנו רמז, כל דבר נותנים לטעום לפני שמגיע, כמו תואמי החיים זכו, ביום שישי נותנים לטעום מאכלי שבת. אז מה נתנו לנו לטעום? נתנו לנו לטעום את יום כיפור. הנה יש לך יום שאתה כאילו, אתה חי ישר מהשם. שאין באכילה ושתייה ואין הנעימות מלובש שם בשום דבר. רק שפע קודש, שפע נועם העליון, בלי שום התלבשות כלל. ומעניין שיכול להיות שאנחנו סובלים ביום כיפור, במישור מסוים, ובמישור אחר אנחנו נהנים מאוד ביום כיפור. לפעמים נהנים ביום כיפור עוד הרבה יותר מאשר בחגים שאוכלים ושותים. זה מציאות. אם רק לא נותנים למצוקה הפיזית להאפיל על הכל, אם יודעים לעשות את הסוויץ' במוח, כאילו לעשות את ההפרדה, אז אפשר ביום כיפור לזרום נהדר, ליהנות. זה היום הכי כיפי בשנה. כן? עצם השחרור מההתניות האלה, הוא כבר נותן, כאילו, נותן לנו לזקוף קומה, כאילו להרגיש משהו יותר נכון. בלי שום התלבשות כלל, ואז עכשיו הוא מתחיל להסביר את זה על פי קבלה. אמא וברת הסלקין כחדה. מה זה אמא וברת הסלקין כחדה? קודם כל התרגום המילולי זה שהאם והבת עולים יחד. מה המשמעות של זה? אמא וברת זה באופן רשמי בטרימונולוגיה הקבלית, זה הבינה והמלכות. הבינה נקראת אמא אלה, החומה והבינה נקראים אבא ואמא. יש לזה הסבר, אני לא מתכנס לזה כרגע. והזער אנפין והמלכות נקראים בשם בן ובת. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שגם בעולם העליון בספירות וגם בנפש, יש לנו מציאות מורכבת מכל מיני כוחות. יש את המציאות, יש את האבא. האבא לא רק... לא, בזיווג ודאי שהאבא נותן רק טיפה אחת קטנה ושום דבר, והאמא נותנת את כל ההרחבה, וככה זה גם בכוחות הנפש. חוץ מזה, האבא זה משהו יציב כזה, אבא אמיתי, שהוא נכנס הביתה, אז הווליום יורד, למרות שהוא חביב. כן? והאמא היא זאת שהיא כאילו, היא מתכופפת ומלטפת ומנשקת ומחבקת, והיא מתעסקת עם הפרטים. יש זה בכוחות הנפש, יש זה בספירות. בזוהר הקדוש כתוב בינה צייר הציורין. ההתחלה של הצמצום של הציורים זה הבינה. אבל הבינה עצמה יש בה מרחב עצום. היא לא מצומצמת בכלל. היא נותנת את הפוש להתחלה של הדינים ושל הצמצומים. בינה מינה דינים מתארים. אבל הבינה מצד עצמה, להפך, היא מרחיבה את החוכמה. אם אנחנו מקבלים בנפש, אם אנחנו מקבלים איזה אור גדול של חוכמה, אם אין לנו את הכישרון לגלות את הבינה ולפרט את האור הזה לפרטים, אז זה עובר מעלינו ולא נשאר כלום. אנחנו רק זוכרים שהיה משהו. אם אנחנו מסוגלים לפרט את זה לפרטים, יש לנו מבנה ויש לנו במה להחזיק. ולכן בתוך הבינה עצמה אנחנו יכולים לראות את האור הגדול של החוכמה. האור הגדול של החוכמה מגיע מהכתר. אז הבינה בעצם היא מגלה אור. רק התפקיד שלה זה לגרום שהאור הזה יתקבל. וכדי שהאור הזה יתקבל, אז ברמה מאוד גבוהה, עצם זה שהיא מוסיפה את הפרטים, האור מתקבל. אבל אם הכתובת היא במקום יותר נמוך, אז היא צריכה לא רק להוסיף פרטים, או להראות איך שכל הפרינציפ העליון הזה, איך הוא נראה בפרטים, כאילו לפרט את זה, זה לא מספיק, אלא היא צריכה גם לצמצם. זה ברור? הבינה, ההתחלה של כל ההתחלה של כל ההשתלשלות של הדינים, ההשתלשלות של צד שמאל, זה בא מהבינה. אז כל זמן שאם נגיד המקבל הוא בגובה העיניים של הבינה, אז מספיק הבינה שהיא מוסיפה פרטים ואז הוא יכול לזכור את זה. זה לא בורח לו. אבל אם המקבל הוא קטן הערך, אז זה לא מספיק הפרטים, הפרטים עצמם הם מעבר ליכולתו, יכולת התפיסה שלו. אז זה חייב לעבור צמצום ותרגום לשפה יותר, קודם כל לפעמים זה עובר תרגום לשפה של רגש, שפה פחות מופשטת. לפעמים זה עובר תרגום לשפת המעשה, לפעמים זה עובר תרגום לדיאגרמה, לפעמים זה עובר תרגום למשחק, או לסיפור, או לכל מיני דברים. עד שבסוף זה מגיע, אבל מי שמצייר את כל הציורים האלה זאת הבינה. אז מצד אחד הבינה אחראית על כל הצמצומים, מצד שני הבינה כפי שהיא היא מאוד רחבה, זה לא כל העניין שלה זה דווקא לצמצם. אז היא נקראת אמא הילה, מצד אחד היא אמא, אבל היא אמא עליונה. המלכות היא נקראת אמא תתאה. היא אמא, אבל היא אמא תחתונה. כל המציאות שלה זה לצמצם, באמת לפרק לפרטים, אבל לצמצם, עם הרבה צמצום. אחרי המלכות, אז השפע כבר מקבל לא סתם פנים אחרות יותר נמוכות, אלא הוא מקבל פנים של מציאות בפני עצמו. אחרי המלכות, העולמות כבר מתחילים לומר אני. זה כבר לא שפע אלוקי יותר, זה כבר מיכאל, זה גבריאל, זה כבר מישהו. זה ירידה מאוד גדולה. כל זמן שזה היה לפני המלכות, אז זה לא היה חסדיאל, זה היה חסד, זה היה גבורה... זה היה חסד אלוקי וגבורה אלוקית. איך שזה יורד מתחת למלכות, זה מתחיל להיות מישהו, וקרא זה את זה ואמר, היי, אתה, לא מצינו לשון כזה בין הספירות העליונות. כמו שבכוחות הנפש, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו דו שיח בין שני כוחות, שמדברים ביניהם, כאילו שלכל אחד יש אישיות נפרדת. זה לא נכון, יש לנו כוחות. אישיות יש לנו אחת. יש לנו ראייה, יש לנו שמיעה, כן? אבל הראייה היא הראייה שלי, והשמיעה היא שמיעה שלי. אבל ברגע שזה עובר למשהו חיצוני, אם יש לי תלמידים למשל, אז הם יכולים לדבר אחד עם השני, הם יכולים גם להתווכח. זה ברור? אבל אותו דבר, הצמצום של המלכות, הוא כבר נותן את המימד של הישות, של הנפרדות. זה ברור? זה נותן את הממד של הנפרדות, ובצורה כזאת זה משתלשל עד שזה מגיע לצמצום נוסף. הצמצום הנוסף זה הממד הפיזי. בממד הפיזי יש את כל הצרות. זה גם ישות וגם נפרדות וגם פיזי. ודווקא פה אפשר לתקן את הכל, ואפשר להפוך את זה שזה יהיה יותר גבוה מעולם האצילות, מעולם האחדות. איך אפשר לתקן את הכל? אם בממד הפיזי מקיימים את רצון השם, אז זה כמו ספרו בגויים את כבודו. אז מכתירים את הקדוש ברוך הוא מהמקום שבו היה הכי הרבה סיכויים שנשכח אותו. מזה יש נחת רוח למעלה יותר מהכל. אז כל השנה האמא והבת לא נמצאים יחד. האמא זה הבינה שיש שם את המרחב העצמי של פנימיות הכתר. זה משהו מעל התפיסה שלנו. ויש לנו את המלכות שהיא מצמצמת, שזה ירד לבריאה וליצירה ולעשייה ולעולם הזה. זה מצד אחד. מה שאין כן ביום כיפור הברתה, הבת, עולה ביחד עם האמא. גם הבינה עולה ונכללת בכתר, בפנימיות הכתר, וגם המלכות עולה ונכללת. הכל עולה, כל המציאות עולה ונכללת בפנימיות הכתר. הכל בכל מכל כל. ממילא, אז שום צמצום לא מסתיר, ואפשר לקבל את הנועם העליון של פנימיות הכתר, אפשר לקבל אותו פה, בתוך הגוף הגשמי, וזה לא צריך לעבור מעולם לעולם עד שזה יתלבש באיזה חתיכת לחם. או בכוס מים. אפשר לקבל את זה ככה. ולכן ביום כיפור לא צריך לאכול. מספרים שהיה פעם איזה צדיק שאמר שהוא היה מבטל את כל הצומות אם היה בידו. חוץ משניים. תשעה באב יום כיפור. תשעה באב מי יכול לאכול. ביום כיפור מי צריך לאכול. אז כאן הוא מסביר את הצד הזה שביום כיפור לא צריך לאכול. כל האוכל זה בשביל שדרכו לקבל שפע. יום כיפור מקבלים את השפע דירקט. לא צריך. שהם, איפה הם רומזים בפסוק שתי הבחינות האלה? הם בחינת נועמי ורות. רות זה המלכות, היא נקראת אם המלכות בתלמוד. ונועמי זה הנעימות, נועם העליון. והם הולכים יחד. זה מעניין הקשר של נועמי ורות ליום כיפור דווקא. תמיד אנחנו מזכירים אותם בשבועות, אבל שבועות זה היום של מתן תורה. למה מזכירים את רות בשבועות? כי קיבלה על עצמה את התורה. זה היה מתן תורה הפרטי שלה, שהיא התגיירה. אבל גם ביום כיפור היה מתן תורה. ביום כיפור יש את המתן תורה של הלוחות השניות. שייך להזכיר את נעמי ורות גם ביום כיפור. כי אז אין צריכין שיעלה הכבוד לשורשו על ידי שיתלבש הנועם באבות של זה העולם. זאת אומרת, כל השנה אנחנו, נקודת ההתחלה שלנו היא פה, בממד הפיזי. אם רוצים לתת לנו שפע, השפע חייב להשתלשל ולהגיע עד לממד הפיזי. ופה יש לנו עכשיו את היכולת, הכדור ביד שלנו. או כאילו ללכת אחרי ההנאה הפיזית ולשכוח את השם, או לזכור כמה טוב השם שהוא נתן לנו את מה שאנחנו צריכים ולהגיד תודה. זה המשקל, זה כל השנה. ביום כיפור, גם אם אנחנו עובדים לפני השם, על יום כיפור כתוב לפני השם תתארו. כל השנה אומרים לכתך אחריי, אחרי השם אלוקיכם תלכו. ביום כיפור עומדים לפני השם, פנים אל פנים, דיבר השם איתכם, גם זה כתוב על מתן תורה. ביום כיפור אנחנו אומרים פנים אל פנים לפני השם, ושזה כתוב שכל כך חשוב האחדות של יום כיפור. כתוב שאם אין אחדות בין ישראל, חס ושלום יכול להיות שהתפילות לא יתקבלו. כי היום כיפור זה מעין מתן תורה, ויחן שם. וביום כיפור אנחנו נמצאים במדרגה כזאת, שכדי לתת לנו שפע, השפע לא צריך להתלבש בתוך המציאות הגשמית. יכול להגיע ישר מהשורש, ואנחנו מקבלים אותו, ואנחנו... אז זאת אומרת, הוא התחיל כאילו להסביר את העניין של האוכל, אבל בעצם הוא מגיע למקום אחר לגמרי. פעם בשנה, אנחנו... עכשיו, מה יוצא מזה? אז צריך לקחת מזה משהו לאחר כך. הצדיקים היו אומרים לאנשים שבאו אליהם והם מאוד התלהבו, הם היו אומרים, אני רוצה, את ה... פה אתה יכול להיות רגוע, את ההתלהבות ככה ביתה. פה, את המלחמות יילחם שמה. יש עניין, לפעמים, זה קורה לפעמים, מי שיש לו זכות, שהוא ככה, בלי להתכונן, הוא פוגש איזה צדיק. וצדיק בזמן טוב, כזה, נגיד, בין שחרית למוסף של ימים נוראים, או משהו בזמן כזה, בזמן של שיא. הוא פוגש צדיק והוא מסתכל ככה מהצד כזה, שלא מתבשים להסתכל, ככה לפתח עיניים ולהסתכל. ואז אפשר לראות שזה זה אור, זה לא משהו רגיל, כן? אם זה באמת צדיק. אני לא מדבר על אמונה, אני מדבר על ראייה. אם בן אדם זוכה, אז זה קורה לו. עכשיו, מה הוא לוקח מזה? הוא לא יכול לקחת מזה הרבה. אבל הוא יכול לקחת מזה את ההנחה. זה ברור. אם הוא נזכר בזה אחר כך, אז כתוב בליקוטי מהר"ן, שבן אדם שמסתכל על צדיק, הוא רואה את עצמו בראי. כשהוא רואה את עצמו בראי, אז הוא רואה גם את, את כל הלכלוך. הוא רואה את עצמו בראי. רק צריך להיות חכם, לא לחשוב שהלכלוך הוא בראי. יש אחד שרואה שהוא רואה לכלוך במצח, הוא לוקח סמרטוט לנקות את הראי. זה נורא והיום, אבל שלפחות, אבל יש עניין, למרות שאני לא יודע בדיוק, ואני בחיים לא אהיה במדרגה של אותו אחד שראיתי אותו עכשיו, אבל אף על פי כן המקיף הזה מאוד עוזר לי. זה באמת אור מקיף, אבל זה נשאר באיזשהו מקום, רושם נשאר. ומשהו מעין זה, גם אם לא רואים צדיק, משהו מעין זה יש ביום כיפור. יום כיפור אנחנו אחרים לגמרי. כל החוכמה זה את הרושם שנשאר אחרי יום כיפור, לשמר מה שיותר, לא, לא לתת לזה לחלוף כאילו, שהיה לי את הילדים הקטנים בבית, היום הם כבר, הנכדים כבר יותר מבוגרים מה שהם היו אז, אז תמיד אהבתי ככה יום, יומיים אחרי חג, אתה זוכר שלפני יומיים עוד היה שמחת תורה? זוכר שלפני יומיים ישוב בסוכה? אתה זוכר? ולא עזבתי אותם, כל פעם, עבר שבוע, אתה זוכר שלפני שבועיים? זה מאוד עזר להם. כי ילד, יומיים אצלו זה המון זמן. שבועיים זה המון זמן. הוא כל כולו בן 5. אבל זה, לא נתתי להם לשכוח. אני חושב שזה חשוב לעשות את זה לעצמנו. פשוט, אפילו על, בצורה הבנאלית ביותר, לסגור את העיניים ולראות בעיניים את היום כיפור. מה שראינו ביום כיפור, את התמונות שראינו ביום כיפור, את התמונות הפיזיות שראינו ביום כיפור. או לשמוע עוד פעם את המנגינות של יום כיפור. זה מאוד חשוב. זה כאילו לשמור משהו. כי מה שקיבלנו הוא מאוד עוצמתי. אנחנו לא יכולים ממש לפתוח את המתנה הזאת ולשים אותה בארונות. אבל משהו, שזה לא יהיה לגמרי בחינם. זה אפשר. כי אז אין צריכין שיעלה הכבוד לשורשו, אז לא צריך לכבד את השם על ידי אכילה ושתייה, על ידי שיתלבש הנועם באבות של זה העולם, כי זהו רק בזה העולם. אבל לעתיד יתקיים ונגלה כבוד השם. לעתיד, כמו שאמרנו קודם, המלך נתן לך נשיקה במצח. הוא לא צריך לתת לך צעצוע כדי שתזכור אותו. זה סיפור אחר לגמרי. ואז נוכל להעלות הכבוד על ידי השפעת הנועם בעצמו, בלי שום התלבשות כלל. שזה בחינת יום כיפור. זה מתי זה? עוד יומיים. אנחנו נשב בית הכנסת ככה לפני כל נדרה, ואנחנו ניגע במשהו שהוא יהיה רק לעתיד לבוא. לא יכול לפחות לדעת שזה ככה. לעבור את זה בלי לדעת אפילו, זה סתם חבל. זה בחינת יום כיפור, שהוא בחינת בינה, בחינת נועם העליון, בחינת עולם הבא. מה זה קשור לבינה בכלל? כי ההשתלשלות רובה זה העמידות. עיקר ההשתלשלות זה העמידות, ויש מידות, יש שבע. נכון, אם ניקח אותה מלמטה, אז יש לנו את המלכות, את היסוד, את ההוד, את הנצח, ואת הגבורה, ואת... את התפארת ואת הגבורה ואת החסד. יש לנו שבע מידות, וכל אחד מהם כלול בשבע. אבל אם אנחנו עולים את כל הספירלה הזאת של שבע כפול שבע, של 49 מדרגות, אנחנו מגיעים לבינה. כי תמיד את הדעת לא סופרים בין הספירות, כי הדעת היא כולה פנימיות, לא תמיד רואים אותה. אז אם עולים את כל הזה, הם מגיעים לבינה. אז הבינה נספרת כ-50. עלינו 49 דרגות, אנחנו מגיעים לבינה. יש גם בספירת העומר, יש גרסה בקבלה שסופרים הפוך, לא מחסד שבחסד עד מלכות שבמלכות, אלא ממלכות שבמלכות עד חסד שבחסד. שמגיע שבועות זה הבינה. אנחנו לא נוהגים ככה, אבל יש כוונה כזו. זאת אומרת, זה היום כיפור. היום כיפור זה העבודה של תיקון וזיכוך המידות, זה צריך להיות כל השנה. אם מתקנים את כל המידות, אז יכול להתגלות משהו מהרוחב האמיתי של הבינה. אבל גם אם לא תיקנו את כל המידות, אז יום כיפור הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו, ולכן יש באמת דעה בתלמוד שעיצומו של יום מחפר. במשנה כתוב יום כיפור מחפר לשווים, ואינו מחפר לשאינם שווים. אבל יש דעה שעיצומו של יום מחפר. היו צדיקים שאמרו שההלכה היא כך, על שנים מסוימות, אני לא יודע מה היה הכוונה שלהם, אבל על כל פנים, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מטפל בנו. וחבל לקלקל את זה אחר כך.
מה הכוונה שהוא מטפל בנו?
ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מטפל בנו.
מה הכוונה?
שם אותנו על שולחן הניתוחים, פותח לנו את הלב, מסדר שהכל יהיה מחובר נכון. הוא מנתח לנו את המוח, נסתכל נכון. אנחנו רק צריכים להסכים שיעשה לנו את זה. בעל כוחנו לא יעשה לנו. אם אנחנו מסכימים, זה היתרותא דלתתא. אנחנו צריכים להסכים. אפשר לקבל ראש חדש בראש השנה, ואפשר לקבל ראש חדש ביום כיפור. יש אנשים שאצלהם ראש השנה קובע יותר, יש אנשים שאצלהם יום כיפור קובע יותר. זה נשמות אחרות. אנחנו לא יודעים בדיוק למה אנחנו שייכים. אנחנו צריכים להיות מוכנים גם בראש השנה וגם ביום כיפור. שהוא בחינת בינה, יום כיפור הוא בחינת בינה, בחינת נועם העליון, בחינת עולם הבא, ואז נתקן הכל ולת רשות לשטן להסתונה. כאן נתבטל יניקת כל החובלים הנזכרים לאל. ואז נתקנים ונתכפרים כל העוונות הנמשכים מבחינת חובלים הנ"ל. זו הסתכלות אחרת. אנחנו צמים, ובתמורה מתכפרים לנו העוונות. רבי נתן אומר אחרת. אותו גילוי שגורם לנו לצום, אותו גילוי מכפר את העוונות. מתגלה גילוי כזה שאין לנו צורך לאכול. ואותו גילוי עצמו יכול גם לכפר את העוונות. האמת שככה זה, אם מסתכלים ב... יש למישהו תניה? יש לך? תשלח לענה. אני לא זוכר את הלשון. אוקיי, תודה. תחילת איגרת התשובה, לפני שהאיגרת מתחילה, העובר על מצוות לא תעשה. זה בעצם הקדמה לאיגרת התשובה. זה הפרק הראשון, האיגרת התשובה מתחילה מפרק ד'. משם כדאי ללמוד אותה, אם מי שיספיק לפני יום כיפור זה ודאי טוב. אבל בפרק הראשון הוא כותב כך, העובר על מצוות לא תעשה. זה פירוש על קטע בגמרא במסכת יומא. העובר על מצוות לא תעשה, על ידי שנדבק הרע בנפשו, הוא התעסק עם רע, הוא התעסק עם דבר שהוא נגד רצון השם, עושה פגם למעלה בשורשה ומקור חוצבה, לא למעלה בנועם העליון, שם אי אפשר לפגום. להפך, שמשם מה בא התיקון, רק במקור חוצבה של הנשמה שלו, בעולם העשייה הרוחני, במקום הכי נמוך, בלבושים דיות ספירות העשייה, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, אנחנו מכירים את זה מפתיחת אליהו, לבושין תקינת לון למנאי ופרחין נשמתין לבני נשא, היות שהוא קלקל בשורש, לכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכיפורים, כמו שנאמר, והוא מביא פסוק שכתוב על הכהן הגדול, שאנחנו היום יוצאים ידי חובה על ידי זה שאומרים את הסדר עבודה של הכהן גדול, ומתקבל אותו דבר. אבל הפסוק שכתוב, כתוב, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם, כתוב שם בסוף ולכל חטאותם. כל לא תעשה שבן אדם עושה, מתקבר על ידי הגילוי שלפני השם תתארו, לפני השם דייקה. העבודה של הכהן גדול, שהוא שליח ציבור, היא מעלה אותנו למקום שהוא מעל הפגם. ובמקום הזה הכל מתקן. עכשיו איך אפשר להסביר את זה? זה גם דבר שצריך להסביר. צריך להסביר טוב. מה פירוש לעלות למקום ש... אבל הפגם נשאר במקום יותר נמוך. ומה פשט מקום שלמה... יש פגם, אז גמרנו. מה המשמעות שיש מקום שלמעלה מהפגם? זה כמו ששני אוהבים נאמנים, קורה לפעמים שהם כאילו לא בדיוק עושים טוב אחד לשני, כן? ודאי שזה קורה. קורה בין החברים הכי טובים, ממש ידידי נפש. קורה לפעמים שאני יודע מה, בטעות או בשוגג או במזיד, נגרם אגמת נפש למישהו שהדבר האחרון בחיים הייתי רוצה לעשות לו אגמת נפש. אמרתי מילה, זה... והוא בן אדם רגיש והוא נפגע. מה אני עושה? אז יש דרך לבוא ולבקש סליחה. לפעמים זה לא בדיוק. לפעמים הבן אדם כל כך רגיש שכשאני מבקש ממנו סליחה, אני חושף את העובדה שהוא נפגע. ואז הוא נפגע, עדיף לא לבקש. כתוב בהלכה שאם הבקשת סליחה עושה רע לבן אדם, אז שלא יבקשו סליחה. אבל אני רוצה להחזיר את האהבה לקדמותה. אז העיצה היא לעורר נקודה כזאת, לספר איזה סיפור, לנגן ניגון, לעשות משהו שהמשהו הזה יזכיר איך האהבה הזאת הייתה בשורש, מאיפה שהיא התחילה. יכול להיות שזה התחיל מזה שאחד פשוט סיכן את חייו בשביל להציל את חברו או משהו כזה. ואם מזכירים, לא באופן ישיר ובנאלי, אבל מזכירים את זה דרך כאילו התנגנה אז איזה מנגינה, אז בוא נשאיר אותה עוד פעם, בלי להגיד, כמובן. ואז מתעורר השורש, וכשהשורש מתעורר, אז הכל נמס שם. תודה רבה. זה מה שכתוב פה, וזה מה שכתוב כאן, ובכל הספרות החסידית כתוב אותו דבר, שהנקודה של יום כיפור זה שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל את הגילוי של העתיד לבוא, לפחות ל-25 שעות של יום כיפור. רק מחמת שאי אפשר לזכות לבחינת עולם הבא שאין בו אכילה ושתייה, כי אם על ידי שמתקנים עצמם בעולם הזה, בדיוק כמו שאי אפשר לזכות לתחיית המתים, הכל תלוי במעשים שלנו, בעבודה שלנו עכשיו, ככל שאנחנו עובדים את השם עכשיו יותר, נזכה אז יותר. למרות שכתוב כמה אם לים מכסים, אבל בים עצמו יש מקומות יותר עמוקים, מקומות יותר רדודים. אותו דבר, אנחנו לא יכולים לזכות לגילוי של יום כיפור אם לא נאכל בערב יום כיפור. כי בערב יום כיפור האכילה זה עבודה לתקן את המציאות כפי שהיא עכשיו. ערב יום כיפור זה כמו זמן הזה, ויום כיפור זה כמו לעתיד לבוא. יותר בכל?
הייתי יכול לחזור למשפט האחרון?
אמרתי שהערב יום כיפור זה כמו העולם, זה כמו הזמן הזה.
כן.
ויום כיפור זה כמו אחרי תחיית המתים. והיום כיפור תלוי בעבודה שעושים בזמן הזה. בזמן הזה העבודה שלנו זה כן לאכול, רק לאכול כמו יהודי.
ומה הכוונה שהנקודה של יום כיפור זה לקבל את הגילוי של העתיד לבוא? מה הכוונה?
אנחנו צריכים להסכים עם זה. כי העולם שלנו זה עולם של בחירה. אם בן אדם אומר לא מדובשך ולא מעוקצך, מין ביטוי כזה, עזוב אותי מה לעתיד לבוא, הייתי מעדיף כוס קפה. זאת אומרת, הוא מגדיר את המצוקה הפיזית שלו של הצום, הוא מכסה בה את כל התודעה שלו. הוא לא נותן לצד השני את הפינה להתבטא. ולהפך, מה שאנחנו צריכים לעשות, שהאושר שלנו, האושר באלף, עם יום כיפור, הוא צריך לגבור ולתפוס את כל האופק, כמה שזה אפשרי. תמיד יישאר משהו, כן, אבל אז אם בן אדם מוכן לזה, אז באמת הוא מקבל מתנה גדולה ביום כיפור, ואחר כך הוא צריך עבודה לשמור את זה. בכתבים האלה, יכול להיות שזה אפילו מופיע בליקוטי מהר"ן, בליקוטי הלכות, אני לא זוכר, בעוד איזה ספר, כתוב שהבן אדם זוכה להתרוג לפי הסלח לנו שהוא אמר ביום כיפור. זה כנראה גם כן איזה משהו שקשור למקום הזה. התכלית זה סוכות. בעצם התכלית זה שמחת תורה. השיא של חודש תשרי זה שמחת תורה. יהודי שמחזיק את הספר תורה והולך לרקוד איתו והוא בוכה מרוב שמחה, שם הוא חוזר בתשובה באמת באמת יותר מה שבבידויים, של יותר מה שאתה יודע, אתה איך כתוב שם? הוידוי הארוך של נעילה שם, לא זוכר, זה קטע מאוד מרגש. מה?
אתה יודע, זה עולם מסתתרק.
לא, זה יש בכל התפילות, אבל יש משהו מיוחד.
זה נעילה.
מה?
זה נעילה, יש נוסח.
כן, כן, יש איזה נוסח אחר קצת.
עד שלא נוצרתי.
מה אתה?
עד שלא נוצרתי.
כן, אבל לפני זה יש עוד משהו. זה קטע מאוד, מה?
אתה נותן יד לפושים.
כן, אתה נותן יד לפושים, לפני זה מתחיל עוד איזה פתיח. יש שם קטע מאוד מאוד מרגש, וכולם נשפחים שם, מי שרק עוד יש לו כוח לקרוא, אבל בשמחת תורה זה משהו הרבה יותר עמוק, וזה בעצם השיא, והכל תלוי בעד כמה בן אדם נתן לעצמו ביום כיפור את התחושה הזאת, כאילו כן, בלי אכילה ושתייה ובלי כל התניות היומיומיות, אני מקבל את השפע האלוקי לא דרך כל המדיומים האלה. אני מקבל אותם ככה ואני שמח עם זה. ובעצם יום כיפור זה יום מאוד שמח. נפטרים מעבירות, מה יכול להיות יותר שמח משיום כיפור? יש סיפור על הבעל שם טוב, שהוא הגיע פעם לאיזה מקום, והוא שמע את החזן, הוא היה הרב של המקום, החזן. זה היה יום כיפור, הוא שמע אותו, את העל חטא, הוא מנגן עם איזה מרש. אז הוא שאל אותו, אחרי זה, הוא שאל אותו מה זה, איפה שמענו את זה. אז הוא אמר שבבית המלך, כל עבודה שעושים צריך לשמוח, אפילו אם מנקים את הלכלוך, אז הכלים שמנקים את הלכלוך בבית המלך, אצל בן אדם פשוט, זה צריך להיות יקר מיקר, אפילו שזה רק מטטה וכף השפעה. אז אני שמח שהפקידו בידי את המטטה ואת כף ההשפעה, אז אני שמח, אז אני שר. כן? כי הוא מנקה את בית המלך. ומי זה בית המלך? אנחנו. אנחנו הילדים של המלך. ביום כיפור אנחנו מתנקים. איך שלא נהפוך את זה, אז זה סיבה לשמוח. ביחד עם זה אין שום סיבה לשמוח עם מה שעשינו. אבל יש סיבה לשמוח עם זה שיש תחנה שבו אנחנו נעצרים ואומרים יותר לא. וככל שמקבלים את זה יותר בשמחה, אז יש יותר סיכוי שזה יחזיק מעמד. אם מקבלים את זה בכימין, מה אפשר לעשות? אז אי אפשר לשמר את זה, כי רוצים לשכוח את זה.
הרב, לא מספיק הבנתי מה העבודה, לא הבנתי מספיק מה העבודה של האדם במשך השנה.
מה ההבדל בין ערב יום כיפור לכל השנה, או מה ההבדל בין יהודי שאוכל ושותה לגוי שאוכל ושותה?
או ליהודי אחר
שאוכל ושותה. או יהודי אחר, או בעל חי שאוכל ושותה.
הרב אמר להגיד תודה.
כן, אבל השאלה, מה... יש כאילו גרעין הוויה ופריפריה, גם בתחושות. אוקיי? עכשיו, כשאני אוכל, גרעין ההוויה, בדרך כלל, זה הסובה. הייתי רעב עד עכשיו, עכשיו אני, אם זה אוכל טעים, אז גרעין ההוויה זה הטעם של האוכל. ההנאה הפיזית של, יש פה דצימטר מעוקב, שהוא נהנה והוא משתלט לי על כל האישיות. עכשיו אני אוכל, כל העולם מת, כאילו, תעזבו אותי, אוף באמצע האוכל, הטלפון הזה. זה בדרך כלל. וככה בן אדם... אבל אם בן אדם מתפתח יותר, אז הוא יכול להגיע למקום, זה עבודה של שנה, שנתיים, הוא יכול להגיע לאיזה מקום של להרגיש, איך שאתה מרגיש כשתחשוב שהבעל שם טוב מזמין אותך לסעודה. והאוכל טעים שיגעון, אבל לא זה, לא זה מרכז ההוויה, אלא להפך, מרכז ההוויה זה האירוח. וכל הטעמים זה בפריפריה. עכשיו רבנו אמר שיהודי צריך לאכול כמו שהוא אוכל לפני אדם גדול. המשמעות, כאילו שאדם גדול הזמין אותנו. השורש של זה בזוהר, בפסוקים, יש איזה מקור. אבל זה הנקודה. על זה אפשר לעבוד. זה עבודה תודעתית. זה לא עבודה של סיגופים. זה עבודה בתודעה. ואפשר לעבוד על זה. ממילא גם הנטילת ידיים והמוציא וברכת המזון, הכל שונה. כי אם זה, הרי עכשיו אני מודה למערך. ודאי שהבעיה היא ששוכחים. זה כל הבעיה. אבל אפשר להיזכר. אפשר לעשות תזכורות. אפשר לעשות תזכורת בשעון, בפלאפון, אפשר כל מיני דברים. לא, בערב יום כיפור זה משהו אחר. ערב יום כיפור זה כאילו השיא של העבודה הזאת גופה. שאפילו מי שכל השנה לא חשב על זה, בערב יום כיפור חייב לחשוב על זה. כי זה שהוא אוכל זה כדי שהוא אוכל מחר לצום. ככה שפת אמת מציג את זה. הפתיח של השפת אמת על יום כיפור זה הקטע הזה. אבל פה הוא מסביר את זה הרבה יותר בהרחבה. הוא לא... השפת אמת זה תמיד, זה כאילו, זה ספר שצריך מסביב לכתוב עוד ספר. כאן זה רק קיצור, כתוב כאן הרבה יותר, ושם הוא כותב את כל התורה, אבל זה העניין, פחות או יותר.
ואם אוכלים בערב יום כיפור בלי...
אז באמת מפספסים משהו, אבל אפשר לפספס. בשביל זה אנחנו לומדים עכשיו.
אבל מה מתפספס?
מה שמתפספס זה שאין את העבודה של הבירור, אז יכול להיות שמפספסים את הנועם העליון של לעתיד לבוא. וכמו אחד שבמשך הזמן הזה... הוא לא רוצה לעשות את העבודה שהוא צריך לעשות. אז על העתיד לבוא שלו יהיה מאוד רדוד. הוא גם, כל ישראל יש שם חלק לעולם הבא. אבל יש הבדל, העומק הוא... זה עוד פרק, הוא כותב פה, זה מאוד מאוד יסודי, יש שם כמה פרקים שכדאי לקרוא אותם, אם יש את נפשכם, מפרק למדי עד סוף פרק מם, זה שיעור יהדות קלאסי. מי שלא לומד את זה, זה לא שהוא לא לומד חסידות, שהוא לא לומד יהדות. למרות שזה מתחיל עם סגנון ארוך של זוהר, זה לא מפריע. זה... פה בפרק למד זין, שזה כבר באמצע הדיון, הוא כותב, תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. ואצל כל אחד, על זה הוא כותב בלקוטי מהר"ן, שהים הוא לא עמוק בכל מקום אותו דבר. למרות שמלמעלה הכל שווה. לא, אפשר לגמור פה. זה זמן לא קל להגיע, אני אומר תודה לכל מי שהגיע. עכשיו, אין לנו יותר ימי רביעי, כי זה... יום רביעי בלילה זה יום ראשון של סוכות, יום רביעי אחרי זה זה ליל שמחת תורה. יום רביעי אחרי זה, בלי נדר.
מה שהרב אמר עם הים שהוא שווה...
כן.
ובכל מקום שווה כל מקום אותו דבר.
כן.
ובעומק הוא לא,
הכוונה
היא שכל גלות, כל נשמה, זה בעומק אחר?
לא כל עבודה של כל נשמה. יכול להיות שהנשמה היא יותר גבוהה, אבל היא לא עבדה. אז היא מקבלת משהו רדוד. שמים עלינו, אין מה לעשות. הנשמה, העבודה שלנו היא חשובה.
כן.
כן, מתחשבים בה. יש שם סימניה במקום. ויש גם עיגול בתוכן. מסביב לפרק הזה.